שנתחיל את הפרק גאולה בדרך הטבע, שבעצם הפרק הזה ישלים את מה שראינו, את שני שלבי הגאולה, וגאולה הוא תשובה, והאמת שהפרק הזה כולל כמה חלקים. אם תסתכלו רגע בכותרות לפחות, אז אפשר אולי אפילו בתוכן, זה יותר פשוט. אם תפתחו רגע, אז החלק הראשון הוא איזושהי הקדמה כללית, אנחנו נזכיר אולי דוגמה או שתיים מהעניין הזה. החלק השני, הנהגת השם בעולם באופן עקרוני, קודם כל השתדלות האדם, כלומר התערותא דלתתא, ומתוך כך השם עוזר התערותא דלעילא. כלומר, לפני שאנחנו נכנסים לסוגיית הגאולה, קודם כל לראות שהעיקרון הזה הוא עיקרון שכולל את כל הופעת התורה, כלומר כל הופעת האלוקי בארץ היא הציפייה שהקדוש ברוך הוא, שהאדם קודם כל ישתדל משלו, ואחר כך הקדוש ברוך הוא ישלים התערותא דלעילא על גבי התערותא דלתתא. החלק השלישי, פרק ג', זה שבאופן ספציפי ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בגאולה שלנו. כלומר, א', יש הקדמה כללית, אחר כך לראות שזה עניין עקרוני, אחר כך שבגאולה שלנו זה יהיה האופי של הגאולה, של התערותא דלתתא שלנו, ואחר כך הקדוש ברוך הוא משלים התערותא דלעילא. הפרק הרביעי בפרק הזה, שמה הכוונה דרך הטבע? דרך הטבע זה לא רק שזה יבוא על ידי השתלות שלנו, כמו למשל בעלייה לארץ, כיבוש, מלחמה, מאבקים, אלא דרך הטבע, חז"ל עומדים על הנקודה הזאת, נראה בהמשך, שדרך הטבע זה הרישיון של אומות העולם. כלומר, שהגאולה של ישראל היא תהיה תלויה בהכרה ובהסכמה של אומות העולם לגאולה שלנו. שזה כביכול, כלפי חוץ, ברמה מעשית. שזה כביכול השיא של דרך הטבע. שגאולת השם, כלומר, כשעם ישראל חוזר לארצו, זה לא אנחנו חוזרים לארצנו כדי להקים כאן את המדינה הפרטית שלנו. אלא כשאנחנו חוזרים לארצנו, אנחנו מחזירים שכינה לציון. אז הקדוש ברוך הוא כביכול חוזר לציון, המחזיר שכינתו לציון, על ידי ההסכמה של אומות העולם. זה עוד יותר טבע. והחלק האחרון, הפרק האחרון בפרק הזה, שגם זה נושא קשה קצת, בחז"ל, היחס ליושבי בבל, שלא עלו לארץ ישראל בימי בית שני, כי הם לא הכירו בעיקרון הזה שהגאולה היא צריכה להיות על ידי גאולה דרך הטבע, ובפרט על ידי ראשון אומות העולם. איך חכמים התייחסו במהלך הדורות לקלקול הזה? שבית שני, מי שעלה בבית שני, הם היו דווקא הנתקעים והמרוחקים וכו' וכו'. זה בעצם חמשת הפרקים בפרק הזה, שהם בעצם משלימים את כל מה שלמדנו עד היום. טוב, אז בואו נתחיל קודם כל בדברים פשוטים. הדבר הראשון אולי שאפשר לראות זה אבי האומה. אברהם אבינו, בפעם הראשונה, כשאנחנו פוגשים את אברהם אבינו, נתקל בסיטואציה לא פשוטה, הוא נתקל בהרבה סיטואציות לא פשוטות, אבל ברמה שדרשה ממנו איזושהי השתדלות מעשית, אפילו הייתי אומר בלתי צפויה, זה כשאברהם אבינו מתבשר בבשורה הרעה שלוט קרובו שבוי. מלחמת ארבעת המלכים בחמישה, פרק י"ד בספר בראשית, נודע לאברהם אבינו שלוט נשבע. אני אקרא את הפסוק, מי שרוצה לרשום מקור, מופיע גם כאן, פרק י"ד, מפסוק י"ד ואילך, אני קורא אצלנו בעמוד 150, וישמע אברהם, אולי לפני כן אני אקרא את הפסוק הקודם, פסוק י"ג, ויבוא הפליט ויגד לאברהם, אולי לפני כן פסוק י"א, ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם ואלכו, ארבעת המלכים שניצחו את החמישה, ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם, וילכו, והוא יושב בסדום. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן בלוני ממרי האמורי, אחי אשכול ואחי הנר, והם בעלי ברית אברהם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו. בואו רגע נצר לעצמנו איזשהו ציור. הרב הגדול ביותר בעם ישראל היום שומע שאחד מקרוביו שבוי אצל האימפריה הגדולה ביותר באותם ימים. נו, מה הוא עושה? הייתי מצפה, לכאורה, שהוא יכנס איזושהי עצרת תפילה, זעקה בכיכר העיר. נכון? זה מה שעושה רבי, זה מה שעושה אדמו"ר. אז הייתי מצפה שאברהם אבינו יזעק אל השם, ויזעק השם אל, ויזעק אברהם אל השם, ויאמר, שחרר נעלות מידי הרשעים האלה, כן האלה, כן, משהו כזה. זה לא מה שכתוב, כתוב בדיוק הפוך. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו, וירק אומר, אומר רש"י, ויזרז את חניכיו, ילידי ביתו, 18,300, וירדוף עד דן. אברהם אבינו יוצא למלחמה, כפשוטם של דברים כרגע, למרות שזה דברים הרבה יותר עמוקים, הוא לוקח 318 חיילים, שהם החיילים המקצועיים ביותר, שכנראה אומנו ספציפית לעניין הזה. כלומר, הם, אם אפשר לומר, הלוחמים שהתמחו בשחרור שבויים מהשבי. ואיתם הוא מתחיל לרדוף. אסור לשכוח שהמאבק בין ארבעת המלכים לחמישה היה באזור ים המלח. אברהם אבינו היה אי שם, נגיד בעדינות, בין, נגיד, באר שבע, ירושלים, בגזרה. ולאן הוא רודף? עד דן, עד קריית שמונה, הוא מגיע לדמשק. ויחלק וירדוף עד דן. ואם נגיד, רגע, אולי זה איזושהי השתדלות מעשית מקובלת, תראו את הפסוק הבא. ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדיו, אומר רש"י, במקום, אנחנו בעמוד 150, ויחלק עליהם לילה, לפי פשוטו, סרס המקרא, ויחלק הוא ועבדיו עליהם לילה, כדרך הרודפים שמתפלגים אחר הנרדפים, כשבורחים זה לכאן וזה לכאן. קוראים לזה חוליה ברתק, או מחלקה ברתק, מחלקה באיגוף. כלומר, אברהם אבינו מתגלה כאן כאיש צבא שיודע את המלאכה. זה דברים פשוטים, זה דברים שצריך ללמד בגן. מה זה לילה? כלומר, אחר שחשיכה לא נמנע מלרודפם. תראו מה אומר הרמב"ן, הרמב"ן מחדד את זה יותר. והנכון, כי רדף אותם ביום עד דן עם כל מחנהו. כאשר חשך עליהם הלילה ולא היה רואה איזה דרך אשר ירווחו בה, חילק עמו ועבדיו לשניים או לשלושה ראשים, ולקח החלק האחד עמו ורדפו אחריהם בכל הדרכים ויקום. וכן הספורנו, וירדוף הדן במרוצה לבוא עליהם פתאום, ויחלק עליהם לתחבולה, כדי שיחשבו שקמו כל הסביבות עליהם כמו שחשבו ארם. לילה, גם זה מתחבולות, שלא יראו היותם מעטים כמו שהיה צריך חיתופל. אז בלילה לא רואים מה כמות החיילים שלך. כלומר, מה אנחנו רואים? פשט הפסוק. שאברהם אבינו לא קרא תהילים, עם כל הכבוד לקראת תהילים. אברהם אבינו לא קרא תהילים כשהוא שמע שלא שבוי. מה שהוא עושה, יוצא למלחמה ומתנהג כאיש צבא דגול לכל עניין. ובאמת בסוף מצליח להוציא את לוט מהשבי. וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו ורכושו האישי וגם את הנשים ואת העם. הפסוק הזה הוא פסוק תמוה מאוד. תסתכלו רגע בפסוק הזה, אני לא יודע אם יש את זה לפניכם. אין, אז אני אקרא את הפסוק. תקשיבו רגע ותגידו מה תמוה בפסוק. הוא יצא למען מה למלחמה הזאת? להחזיר את לוט. נו, מה כתוב? וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו ורכושו האישי וגם את הנשים ואת העם. וגם את לוט. לכאורה העיקר ביציאה למלחמה זה הרכוש. וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו. פתאום לוט נהפך לטפל. אלא כנראה אולי התורה באה ללמד אותנו כאן דבר גדול, שצדיקים אמיתיים הם יודעים להשיב את הכל, אפילו הרכוש. אני מגזים עכשיו בכוונה. גם אם תאמר שמגמת היציאה של אברהם אבינו הייתה להצלת הרכוש, גם זה דבר חשוב בפני עצמו. הוא לא אמר הרכוש לא שווה, לא חשוב, שיקחו את הכסף, יקחו את הממון, יקחו את החפצים. לא, לא. וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו ורכושו אישי. זה לא... זה בא לחדד את הנקודה הקודמת, שאברהם אבינו הוא אדם מאוד מעשי, מאוד פרקטי. כמובן, כל זה נובע מהכרה בשם השם, זה לא בא מאיזשהו מקום טכני, ברור שלא.
שאלה בדיוק על הנושא הזה של אברהם אבינו. אני התנסיתי, אני יודע שהיום אני כחסר ידיעות אתה לא יכול ליישב מחלוקת כזאת עם אדם שלא חושב כמוך. אבל יצא לי כזה שחרדי שאל אותי לגבי העניין של הצבא. אז יש לו את הדוגמה של יצא לי מלחמה, יש לו את הדוגמה של אברהם אבינו. אז אמרו לי שיש שגינו את זה שהוא עשה את זה. כלומר שיש כאלה ש... מהפוסקים,
מהפרשים. יש בגמרא דיון, האם אברהם אבינו עשה אנגריה, אנגריה בתלמידי חכמים. אוקיי, זה דיון ארוך. ש-318 הלוחמים האלה, 318 תלמידי חכמים. אבל לפי חז"ל זה היה בעצם אליעזר. חניכו כתיב, חניכיו אנחנו קוראים, חניכו כתיב. אז האם לעשות אנגריה בתלמידי חכמים זה נכון. אז הסוגיה, אנגריה לעשות שימוש בתלמידי חכמים. אז קודם כל הסוגיה היא לא אם צריך לצאת למלחמה. הסוגיה אם תלמידי חכמים צריכים לצאת למלחמה. קודם כל.
בגמרא זה לא על עצם היציאה?
לא, בטח שלא. יותר מזה, יותר מזה, אני לא יודע אם יש את זה פה בספר, יותר מזה, רק רגע, יותר מזה, אני רוצה הפוך על הפוך, הפוך על הפוך. תסתכלו רגע בעמוד 153, תסתכלו רגע, זה אחת הראיות, אחת הראיות לגישה שסוברת את מה שאתה אמרת, תסתכלו רגע. בספר יהושע כתוב כך, ויהי ביות יהושע ביריחו, שומעים? ויהי ביות יהושע ביריחו, וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו, ויאמר לו, עלינו אתה אם לצרינו. ויאמר לו, אני שר צבא השם, עכשיו מה שמעניין אותנו, אתה באתי. עכשיו באתי. שאומרת הגמרא מסכת סנהדרין, מה זה אתה באתי? אומר, כך אמר לו שר צבא השם, המלאך. אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. ככה שואל יהושע, כן? על איזה מהן באת? על מה באת? באת על זה שביטלנו תורה? כי במלחמה לא לומדים. או באת על זה שביטלנו תמיד של בין הארבעים? אומר לו המלאך, אמר לי, אתה באתי. כלומר, אתמול היה תמיד של בין הארבעים, ביטלנו. היום ביטלנו תלמוד תורה. אז כשהוא אומר לו, אתה באתי, כלומר, על מה שעכשיו באתי. על מה באתי עכשיו? על ביטול תורה. מה המשך הפסוק? מיד. וילן יהושע בלילה הוא בתוך העמק, אומרים חז"ל, לן בעומקה של הלכה. מכאן ראיה שבזמן מלחמה אסור לבטל תורה. יש יותר ראיה מזו, דרך אגב, ומביאים את הראיה הזאת, הגישה שאתה מדבר עליה. רק שוכחים לקרוא שם את רש"י. רש"י שם אומר, משפט, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה, כלומר, וכוון דביום אי אתם יכולים לעסוק בתורה מחמת עסקי מלחמות, צריכים אתם לעסוק בתורה בלילה. פעם היו נלחמים ביום, ובלילה חושך, היום הפוך, היום נלחמים בלילה, לא ביום. כלומר, מה אומר רש"י בעצם? המלאך בא בטענה על הזמן שבו היו יכולים ללמוד תורה ולא למדו.
לא על המלחמה.
לא על המלחמה, הפוך. אתה באתי בלילה, הייתם יכולים ללמוד תורה, מה הלכתם לישון? ביום תלחמו, בלילה תלמדו ותשנו. אבל למה בלילה אתם רק ישנים? אומר רש"י, כיוון דביום מי אתם יכולים לעסוק בתורה מחמת עסקי מלחמות, צריכים אתם לעסוק בתורה בלילה. אבל האם בכלל אפשר להיות עליו אבא אמינא שהמלאך בא בטענה ליהושע, למה נלחמו ביום? ודאי שלא, כי ביום זה זמן מלחמה. לכן הסוגיה הזו של אנגריה ותלמידי חכמים, סוגיה מסובכת. אם אתה רוצה אני אעביר לך חוברת של דיון בסוגיה הזאת, זו סוגיה מסובכת מאוד, לא פשוט בכלל. טוב, הלאה, בואו נתקדם טיפה. האמת שיש פה, יש כאן הרבה דוגמאות. אני רוצה בכוונה אולי להתפרס, אני רוצה להגיע רגע לנקודה אחת, אבל אולי רק לפני כן. כולנו מכירים, כשיעקב הכין את עצמו למלחמה עם עשיו, אז הוא הכין את עצמו לשלושה דברים, נכון? הכין את עצמו לתפילה, אנחנו מבינים. הכין את עצמו לדורון, אנחנו מבינים. כלומר, עבודת שמיים, עבודת השם, תפילה. בסדר גמור. עבודת ארץ, כלומר פוליטיקה, דורון, זה מבינים. ועבודת ארץ, כלומר התנגשות, מלחמה, גם לזה הכין את עצמו. אז אם כן, הכין את עצמו לשלושה דברים. תראו מה אומר הרמב"ן במקור, ב-150 למטה. והיה המחנה הנשאר לפלטה, על דרך זה באולי, כי אמר אולי נצא למחנה האחר, כי בהכותו האחד יברחו, או תשוב רצונו, או תבוא להם הצלה עם את השם. וכן אמרו בבראשית רבה, תראו מה אומרים חז"ל, מה אומר רמב"ן, לימדתיך תורה ודרך ארץ, לא יניח אדם כל ממונו בזווית אחת. אל תניח את כל ממונך, נמשל העניין שלנו, אל תניח את כל כוחותיך, אפשרויותיך, במקום אחד. כלומר, אל תתכונן רק לדורון, כי אולי הלכות פוליטיקה ייכשלו. אל תכין את עצמך רק לתפילה. כולה התפילה כלפי שמיים, או שלא תתקבל, או שתתקבל, אבל מה עם השתדלות בארץ? אל תכין את עצמך רק למלחמה. כולה השתדלות המעשית בארץ היא לא מספיקה. אולי תפסידו במלחמה. אז לא יניח אדם כל ממונו בזווית אחת. ורשי כתב, הכין עצמו לשלושה דברים, לתפילה, לדורון ולמלחמה. תאום אומר הרמב"ן, מופלא, זה פירוש מופלא ביותר, לא ידוע. וראיתי במדרש מה עשה, זינם מבפנים והלבישם בגדים לבנים מבחוץ. והתקין עצמו לשלושה דברים וכן עיקר. כלומר, זה לא רק שזה שלושה דברים שונים, זה שלושה דברים בבת אחת. בבת אחת הכין את עצמם לתפילה מבחוץ, שליחי ציבור עטופים בלבן, או נקרא לזה פגישת שלום פוליטית, הסכם שלום, אבל באותו הלבוש החיצוני שהוא לבן, מבפנים היו 50 כלי נשק. זה לא כמו שלמדנו פעם, שזה שלושה דברים. זה אותו דבר, שלושת הדברים היו באותו הדבר, באותה סיטואציה, באותה המציאות. עכשיו, יותר מזה, כל זה אני רק הכנה למה שאני רוצה להגיע. הרי כשעם ישראל עוד טיפה, לא, וכן ניכר, כלומר, פירוש הזה, שלא הכין את עצמו לשלושה דברים שונים, אלא ששלושת הדברים האלה הם היו בבת אחת. זינה מבפנים וילבישם לבן מבחוץ. אני רוצה גם להגיע לנקודה, כי שם, פה אולי הנקודה הפשוטה ביותר, היסודית ביותר. תגידו, עד לכאן זה הלכות יחיד. עד לכאן זה אברהם אבינו, שהוא היה צדיק, אז הוא ידע לצאת למלחמה. זה יעקב אבינו, שהיה צדיק, אז הוא ידע איך להכין את עצמו להלכות פוליטיקה ומלחמה וכו'. אבל פעם הראשונה שעם ישראל נהיה עם, זה במצרים. כשעם ישראל יוצא ממצרים כתוב, וחמושים, תסתכלו רגע בעמוד 151, ויעשה אלוקים את העם וכו', דרך ארץ פלישתים, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אז כולנו זוכרים מהגננת את הפירוש של המילה חמושים, שהוא 1/5, כלומר חמישית יצאו ממצרים, 4/5, 80% מעם ישראל לא עלינו, מתו במכת החושך, בשואה במצרים. כן, אבל יש פירוש ראשון ברש"י, שהוא הפירוש הראשון בחז"ל. מה זה וחמושים? אומר רש"י, וחמושים, אין חמושים אלא מזוינים. יצאו כצבא עם כלי נשק. לפי שהסבתן במדבר, היות והם עכשיו הולכים להתמודד עם כל מה שקורה, מה שיקרה להם במדבר, גרם להם שעלו חמושים. אור החיים כותב שם במקום, וחמושים, כי זולת היותם מזוינים בכלי זין, לא יועיל מה שיסב השם אותם לבל יחזרו באותה מלחמה, כי על כל פנים ישובו מצרמה, כיוון שאין מאדם כלי זין, לערוך חימויות מלחמה, ויראו מעצמן אבודים. לזה אמר, וחמושים עלו. עכשיו אני רוצה להגיע לעיקרון. מה תצעק אליי, תסתכלו שם בהמשך, אבל העיקרון. העיקרון מופיע, שנייה אחת, העיקרון מופיע בעמוד 154 ברבנו בחיה. אתם רואים בשליש האחרון של העמוד. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. על דרך הפשט, יש כאן הגדרה מאוד עקרונית. דרך אגב, היא לא קשורה רק כמו שאמרנו, זה לא קשור רק לגאולה, זה קשור לכל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא את העולם. למה היינו צריכים לצאת מזוינים בכלי נשק כצבא כשיצאנו ממצרים? הרי לכאורה כל גאולת מצרים היא גאולת נס, אז מה שייך עכשיו לעשות השתדלות? אומר רבנו בחיה, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, על דרך הפשט יצאו ישראל ממצרים חלוצים כאנשי צבא היוצאים למלחמה. אומר רבנו בחיה, ואף על פי שאין ישראל כשאר העמים שיהיו צריכים להזדיין כנגד האויבים. הרי סוף סוף הקדוש ברוך הוא השם ילחם לכם. נו, אז לכאורה וקל וחומר גאולת מצרים שהיא כמעט כולה נס אחד גדול, כמעט בלי השתדלות שלנו. אז בגאולת מצרים היינו צריכים לצאת חמושים כלי נשק? אומר רבנו בחיה כלל, ותכף נראה מהי ההגדרה של הכלל הזה, זה פשוט מדהים הרבנו בחיה הזה. דרך התורה לצוות, אני אדגיש בכוונת המילים המודגשות, דרך התורה לצוות, שיתנהג אדם במקצת, בדרך הטבעי והמקרה, כלומר, אתה תעשה את ההשתדלות הטבעית ברמת העולם הזה, ברמת דרך ארץ. אל תניח כל ממונך בזווית אחת. תכין את עצמך בדרך ארץ, במקצת, קצת, תכף נראה מה הקצת הזה כולל, ואחרי כן יפעול הנס, ואז תהיה סייעתא דשמיא, אל תדאג. אומר רבנו בחיה, וכן מצינו, במאבק, במלחמה מול האי. וכן מצינו שמר הקדוש ברוך הוא ליהושע. שים לך עורב לעיר מאחריה. והרי אחרי שניצחנו את העיר יריחו וכבשנו אותה בתקיעת השופרות בשבעה סיבובים. נו, אז גם את העי נכבוש ככה. מה זאת, מה זה כל הסוגיה של העורב? הפעם הראשונה נפלו כל כך הרבה יהודים ישראלים במלחמה הזאת. שואל רבנו בחיי, למה שים לך עורב לעיר מאחריה? ועם מלומדי הניסים הנפלאות, למה יצטרכו לעורב? סימן שאלה, אתה זוכרים איזה מילה הדגשנו מקודם? מה הייתה המילה? מקצת. עכשיו בואו נראה הגדרה למילה מקצת. אלא שרצון התורה בכך שיעשה האדם בדרך הטבע כל מה שבידו לעשות. מה זה מקצת? כל מה שבידו לעשות, זה נקרא מקצת. והשאר, מה שאתה לא יכול לעשות, והשאר יניח בידי שמיים. זה לא שאני דמגוג, איך שאני מצייר את זה. זה פשוט רבנו בחיי. מקצת צריך להתנהג בדרך הטבעי. שנייה אחת. מה זה מקצת? כל מה שאתה יכול לעשות. וכן אמר, הנה תכף נראה. וכן אמר שלמה המלך עליו השלום, סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. כלומר, חייבים בני אדם להישמר בנפשותיהם ולהכין סוסים וכלי מלחמה, ורק אחרי שאנחנו נכין את כל מה שצריך להכין, כולל ציוד, אימון וכו', מלחמה כמשל, זה לא דווקא במלחמה, תכף נראה, זה גם קשור לפרנסה, זה קשור להרבה, הרבה, הרבה תחומים, לכל התחומים של החיים. ורק אחרי שהכנו את ההכנה המקצתית הזאת שכוללת את כל מה שאנחנו יכולים לעשות, והקדוש ברוך הוא מתוך זה יושיע, כי התשועה לא לבדו יתברך. עוד, תנו לי אם אפשר ברשותכם 10 דקות, ככה בשטיפה של כמה מקורות. בואו נחזור רגע אחורה. נחזור אחורה.
באותה פרשה זה כתוב,
השם ילחם לכם. אבל באותה פרשה כתוב עוד כמה דברים, 4 כתות, נכון? רגע, אני בכוונה, אני לא רוצה שתקשה לרבנו בחיים, אני רוצה שנראה רשימה ארוכה של, כרגע אנחנו בראשונים, אבל אנחנו יותר נראות עוד כמה דברים, אחרי זה תקשו מה שאתם רוצים. הרמב"ן מפורשו לתורה, חזרנו לעמוד 153, תסתכלו רגע, עמוד 153. אנחנו קופצים לראשונים, תכף נחזור למדרש ולגמרא. אז כתוב ככה, למה עם ישראל היה צריך לפקוד את יוצאי הצבא? אז אני בשורה השנייה ברמב"ן למטה, 153. והיו כל פקודי בני ישראל לבית אבותם, כל יוצא צבא בישראל. וצרח הכתוב להגיד מספר הכלל, לאחר שהגיד הפרטים. כי נצטווה משה ואהרון שידעו מספר מפקד העם, וידעו מספר כל שבט. כי כן דרך המלכים, במנותם את העם, לדעת כמה העם שלך כולל. אומר הרמב"ן, ולא הבינותי, תם המצווה הזאת, למה ציווה בה הקדוש ברוך הוא? כי היה הצורך שהתייחסו לשבטיהם בעבור הדגלים. אבל ידיעת המספר? מה זה כל ההתפרטות הזאת? תגיד, שבט פלוני מונה ככה, שבט אלמוני מונה ככה. מה זה הפרטים האלה? אבל ידיעת המספר לא ידעתי למה ציווה שידעו אותו. תראו, אומר הרמב"ן, כל כך פשוט לא. תכף נראה במקום אחר, בפרשת שלח לך. יותר חריף מזה. וייתכן שנאמר עוד, כי היה זה כדרך שהמלכות עושה בבואם למלחמה. כי אתה מזומנים להיכנס לארץ ולבוא במלחמה עם מלכי האמורי אשר בעבר ירדן ומשאר כולם, והיו משה והנשיאים צריכים לדעת מספר חלוצי צבא המלחמה. לדעת, איך קוראים לזה היום? קוראים לזה בצבא, הצבא, כן? איך? מצג? מצל, מצל, מצב לוחמים, כן? מה המצל? אם אנחנו על דרך הנס, אז מה צריך לעשות רשימה? כמה חיילים יש לנו בדיוק? הקדוש ברוך הוא, אם חייל אחד או 100,000 חיילים, הקדוש ברוך הוא יעשה נס. לא. והיו משה והנשיאים צריכים לדעת מספר חלוצי צבא המלחמה, וכן מספר כל שבט ושבט, ומה יפקוד עליו בערבות תמורה במערכות המלחמה. כל שבט תלוי במספר החיילים, היה לו תפקיד במלחמה. כי התורה לא תסמוך על הנס שירדוף 1,000. אומר הרמב"ן, וזה תם כל יוצא צבא בישראל, כי המניין מפני צבא המלחמה. הרמב"ן בפרצת שלח לך אומר יותר מזה. שורה שלישית, ובפירושו, שורה שלישית משם. למה היה צריך לשלוח מרגלים? הרי לכאורה הכל על פי הנס. אבל יישוב העניין בזה, כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להילחם בארץ נוכריה. ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים ומבוא הערים, מה שקוראים היום חיל מודיעין, ובשובם ילכו אתרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים. אם כן, המרגלים היו 12 מרגלים מודיעיניים, לדעת את הדרכים כיצד לכבוש את הארץ בצורה הנכונה. כנען שנאמר, הרינו לאט מבוא העיר, ושיתנו להם עצה באיזו עיר ילחמו תחילה, ומאיזה צד יהיה נוח לכבוש את הארץ, לכאורה הם הכל בנס, מה כל ההשתדלויות האלה? וזו עצה הגונה בכל כובשי ארצות. וכן עשה עוד משה שנאמר, וישלח משה לרגל את יעזר. למרות הקלקול שיצא מהמרגלים, משה שלח אחר כך בהמשך לרגל את יעזר. וכן ביהושע בן נון שניים אנשים מרגלים. ועל כן היה טוב בעיני משה, כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס, אבל יצווה במנלחמים להיחלץ, להישמר ולערוב. כאשר בא כתוב במלחמת האי שהייתה על פי השם ובמקומות רבים. אני מדלג, תקפצו אם אפשר, 155. איגרת חריפה ביותר של הרמב״ם. הרמב״ם שם נוקט בסיבה שבגללה חרבה מלכות ישראל. תראו מה הוא כותב. שורה רביעית, 155, מלמעלה. וזאתי שאיבדה מלכותנו, אהבדה מלכותנו, והחריבה בית מקדשנו והאריכה גלותנו. והגיעתנו עד הלום שאבותינו חטאו ואינם. מדוע? לפי שמצאו ספרים רבים באלה הדברים של דברי החוזים והכוכבים, וטעו ונהו אחריהם, ודימו שהם חוכמות מפוארות, ויש בהם תועלת גדולה בכל החשבונות האסטרולוגיים הרוחניים האלה, ולא נתעסקו בלמידת המלחמה ולא בכיבוש ארצות. וזאת הסיבה שמלכות ישראל נפלה. אלא דימו אותם, את אותם הכוכבים, יועילו להם. הרמב״ם לא אומר, ולא בטחו בהשם, אלא בטחו בכוכבים. הרמב״ם אומר, ולא נתעסקו בלמידת המלחמה, ולא עסקו בכיבוש ארצות. לפיכך קראו אותם הנביאים שחלים ואבילים, ודאי שחלים ואבילים היו. ואחרי התוהו אשר לא יועילו ולא יצילו, כי תוהו הם הלכו. עוד 5 דקות נשאר לי, תנו לי עוד 5 דקות. רמב״ם באיגרת, לא זוכר את האיגרת שם, איגרת אולי קידוש השם, לא בטוח, לא זוכר. לא איגרת קידוש השם. אגרה בספר כל התור. טוב, אגרה חוזר על זה הרבה פעמים, הנה העיקרון. סייעתא דשמיא בכלל, ובדרך ניסית בפרט, באה במידה כנגד מידה. כלומר, במידה שהאדם מודד, מודדים לו מהשמיים. כלומר, ככל שאתה משתדל יותר, כך הקדוש ברוך הוא משתדל בשבילך יותר. ספר ראשית חוכמה, אחד מגדולי המקובלים. והטעם שהיו השבטים לפני ים סוף, לפני שקפץ לחשוב בין המנדב, נוצחים, כלומר מתווכחים, מי ייכנס תחילה, מדוע? מפני שקריאת ים סוף הייתה צריכה התעוררות תחתון. וזה שאמר השם למשה, מה תצעק אליי, דבר בני ישראל וישאו. ירצה לומר, שיתחילו הם להיכנס לים. יורה על אמונתם שיקרא להם הים, ובהתעוררות הזה שיתחילו הם, יקרא להם הים. דרך אגב, אחד הציורים הלא נכונים שציירנו אצל הגננת כשהיינו בגן, הוא שקריאת ים סוף הייתה שכשנחשון בן אדם קפץ למים, אז ים סוף נקרא מתחילתו עד סופו. דרך אגב, לפי אחד הפירושים בגמרא התוספות, הרי הלכנו בכלל בצורה מעגלית וב-12 שבילים. נעזוב כרגע. אבל בצורה כללית, יש איזה ציור כזה לא נכון, שכביכול, כשנחשון קפץ לים, אז כל הים נקרא מהמקום שבו התחלנו עד המקום שבו יצאנו, ולא משנה עכשיו אם זה היה ישר או היה מעגלי, לא משנה כרגע. יש בזה כל מיני דעות. אבל זה לא נכון, כי חז"ל אומרים שבכל שלב שעם ישראל הגיעו המים עד לכאן, עד הצוואר, נפתח להם הים. התקדמו עוד מטר, הגיעו מים עד הצוואר, נפתח להם הים. כלומר, כל שלב בקריאת ים סוף היה השתדלות מחודשת. דרך אגב, אני לא רוצה להיות ורטלך, אבל משהו. לא, זה יפה, זה, פעם ראיתי, זה שימח אותי העניין הזה. פשט, פשט יפה. אותו רגע.
כן.
אני רוצה לקרוא רגע שני פסוקים שיכולה סותרים אחד את השני. במקום אחד כתוב, והמים להם חומה עם וו. והמים להם חומה חת וו מם ה'. זה במקום אחד. מי שרוצה לכתוב מקור, ספר שמות, פרק י' ד' פסוק כף ב'. במקום שני כתוב, פרק י' ד' פסוק למד, כתוב, והמים להם חומה בלי וו. חטא מם ה. אומרים חז"ל, אל תקרי חומה, אלא תקרי חמה. במקום אחד, הקדוש ברוך הוא ימד את המים כחומה. במקום אחד, הקדוש ברוך הוא כעס. מה ההבדל בין שני הפסוקים? שימו למה כתוב. במקום שכתוב והמים להם חומה בוו, כלומר שהקדוש ברוך הוא עשה נס, כתוב, ויבואו בני ישראל בתוך הים, ביבשה. קודם כל הם נכנסו לתוך הים, המים הגיעו עד הצוואר, ואז נהיה
יבשה.
ואז נהייתה יבשה. התקדמו עוד קצת. מים הצוואר, יבשה. הקדוש ברוך הוא ראה את ההשתדלות שלנו, אמר, ככה? המים להם חומה מימונם ושמאלה. אבל היו כאלה שלא היו ככה. היו כאלה ויושע, סליחה, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. היו כאלה שחיכו שתהיה קודם כל יבשה. ורק אחר כך זה יבשה כבר בתוך הים. אתם מחכים שיהיה יבשה, והמים להם חמה מימינה ומשמאלה. על זה הקדוש ברוך הוא כועס. אם אתם מחכים שאני אעשה לכם נס, שאתם תלכו ביבשה בתוך הים, ולא בתוך הים ביבשה, זה חמה. טוב, לא על זה הייתי בונה שיטה, אבל זה מופיע בחז"ל. החילוק הזה מופיע בחז"ל. חומה וחמה. ידידה, הכרת את זה?
כן.
הכרת את זה. לא, אבל בתוך הים ביבשה וביבשה בתוך הים. ידוע. כן.
אנחנו
יודעים, יש שם שבאים ברוך ישראל. שני פסוקים, שונים. אומר בעל הראשית חוכמה, בואו נחזור רגע. ומפני ששבט לוי היו יודעים שורש נשמת אביהם, שהוא מקור, 155, שהוא מקור ושורש להתעוררות תחתון, לכן התחילו הם מיד בחשק ההוא וקפצו לתוך הים. לכך זכו, שימו לב, לכך זכו ששכינה בחלקם והיינו בית המקדש, כלומר הקריטריון איפה נמצא המקדש, כלומר מי שייך אל הקודש, זה מי שיודע להשתדל, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. אומר בעל ראשית חוכמה, ונלמוד מעניין זה, שמישהו רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה עם אונס, שהוא שינוי הטבע, צריך שהוא תחילה ישנה טיבו לעבודתו. אתה תעשה את ההשתדלות שלך. קינן קריאת ים סוף, שהוא דבר חוץ לטבע. וכן הרב חיית, אחד מגדולי המקובלים בדורות הקודמים, טוב, דברים על פי הקבלה ידוע, וזה הכלל. הדברים התחתונים מעוררים הכוחות העליונים, ובאופן אחר לא יתעוררו. ואם כן, אחדותה עם הצדיק העליון איננו תלוי במידות של מעלה אימנה בלבד, אלא כי אם בישראל גדודי מטה. טוב, יש כאן עוד הרבה מקורות. יש כאן עוד כמה מקורות, אבל אני הייתי רוצה לחזור טיפה אחורה. תסתכלו רגע בכמה מדרשים, בעמוד 152-153. אני חושב שזה מספיק לכרגע. למשל, בספר דברים נאמר, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם, מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו, ובאת שמה. אומר הספרי, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם, דרוש על פי נביא. כלומר, אלך לנביא, תשאל אותו, איפה המקום שהשם בוחר? יכול תמתין עד שיאמר לך נביא. אולי נחכה עד שיבוא נביא, יגיד לנו לאן הולכים. תלמוד לומר, לשכנו תדרשו ובאת שמה. דרוש ומצא, כנראה זה טעות, הוא מוצא, ואחר כך יאמר לך נביא. מדרש שיר השירים, ידוע ומפורסם, קמתי אני לפתוח לדודי. קמתי אני ולא אומות העולם לפתוח לדודי בתשובה. קודם, לא עוד הרבה דברים, נכון. קודם כל שוב אליי, אחרי זה אני אשוב עליכם.
אז זה סותר את מי שאומר, למאן דאמר שבית מקדש ירד מעל...
זה מחלוקת. יש בזה שתי דעות, רק שיטות שפות כידוע. ובעל הבנים שמחה עושה שלום בשתי השיטות. אולי נגיד את זה עוד מעט. מדרש שיר השירים, גם אנחנו מכירים, פתחי לי רעייתי, שונתי, תמתי וכו'. רבי יוסי אומר, רבי יסה אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, פיתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסים בו. ופרש היפה כל, פיתחי לי פתח אחד, ולפי זה פיתחי איננו מן פתיחות שער להיכנס, אך הוא משל על פתיחה והתחלה שהישראל יתחילו, והקדוש ברוך הוא יגמור באדם, ועל דרך הבא להיטהר, מסיים אותו. וכן הוא במדרש תהילים. אמרו בני קורח, עד מתי אתם אומרים שובו בנים שובבים? וישראל אומרים לך שוב אתה בתחילה, שנאמר שוב השם עד מתי? ואתה אומר לא, כי אלא שוב הישראל בתחילה. אם כן, מי ישיב למי? לא אתה תשוב לעצמך ולא אנו נשוב לעצמנו, אלא שנינו כאחד. והיות ואנחנו לא יודעים לכוון מתי הקדוש ברוך הוא ישוב, אז אנחנו צריכים להתחיל. הוא אומר בעל התפארת קרשוני, נפלא מאוד, תראו את זה, 153. ומכל מקום, אנו צריכים לעשות ההתחלה. כי פסוק אחד אומר, שובו בנים שואבים, שובו אליי ושוב עליכם. אז אם כן הקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נשוב. מצד שני, הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא, הוא צריך לשוב, לך שוב אתה, שוב השם. אומר בעל תפארת גרשוניות, אנחנו לא יודעים לכוון מתי הוא ישוב, מתי הוא יפתח את הפתח, אנחנו לא יודעים להגיד מתי. אז אולי זה כל רגע. אז אנחנו צריכים להתחיל. ואז באמת זה יבוא ביחד. תראו מה אומר בעל תפארת גרשוני, שנייה אחת. ומכל מקום אנו צריכים לעשות ההתחלה. שאם השם יתברך יעשה ההתחלה, אין אנו יכולים לכוון הרגע ולהתחיל גם כן בפעם הזאת, כדי שיהיה שניהם כאחת. מה שאין כן, אם אנו נתחיל תחילה, השם יתברך יכול לכוון להתחיל גם כן בשעה הזאת. אם אנחנו נחכה לו, אנחנו לא יודעים מתי הוא יתחיל. אבל אם הוא יראה אותנו מתחילים, הוא יכול לכוון בדיוק באותו הרגע. טוב, יש עוד הרבה מקורות. רק שנייה, בואו רק נראה שפחות או יותר הקפנו משהו ראשוני לפחות. אולי רק עוד דבר אחד, אם יש לכם עוד כוח. תסתכלו רגע בעמוד 156 באם הבנים שמחה. ומצאתי בדברי הימים א' פרק י"ג. לגבי דוד שנתייעץ עם ישראל כתיב, שימו לב מה כתוב. דוד המלך אומר ככה, אם עליכם טוב ומן השם אלוקנו נפרצה, נשלחה על אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל. נעזוב כרגע את הנושא, לא קשור כל כך. אבל למה דוד המלך הקדים, אם עלינו טוב, אם על עם ישראל טוב, וגם מצד הקדוש ברוך הוא זה טוב. תגיד אם מצד הקדוש ברוך הוא זה טוב. ואחר כך תגיד אם מצידנו טוב. מה זה אם עליכם טוב, ומן השם אלוקנו נפרצה. אומר בימים אני שמחה. ויש לדקדק. למה הקדים דוד את ישראל להשם? ואמר אם עליכם טוב, ומן השם אלוקנו? מביא בימים אני שמחה את רשי. אך נראה לי דעיין רשי שם שכתב. דאמר להם דוד, כבר עסקתם בתקנתכם, מעתה תתעסקו בכבוד אלוקים. הרי דעצה הייתה לעשות דבר בכבוד אלוקים, להשיב את אהרון לירושלים. על כן לא רצה דוד להתחיל בשם אלוקים, רק בשמם של ישראל כדי לעוררם, דווקא כדי לעוררם. יען שנוגע לכבוד שמיים ראו שתערות לזה תבוא תחילה מהם ולא מלמעלה, ואחר כך יבוא להם עזר משמיים. ועל כן נקדים, אם עליכם טוב, דייקה, עליכם, תחילה. אז יסכימו לכם, גם מן השם לוקחים. עכשיו העיקרון. וזה לימוד. דלכל דבר השם, צריך שתחילה, אז יסכימו לכם, גם מן השם לוקחים. וזה לימוד. דלכל דבר השם, צריך שתחילה, סליחה, זה כנראה טעות דפוס, זהו, לא הסתדר לי, זה טעות. עוד פעם, יש כאן איזה טעות בספר. וזה לימוד. דלכל דבר השם, צריך שתחילה, אז יסכימו מן האדם. זה טעות. כנראה שזה טעות. עוד פעם, וזה לימוד. רק רגע. שתחילה אז יסכימו, זה טעות. תמחקו את השורה השלישית, וזה לימוד. דלכל דבר השם צריך שתחילה אז יסכימו, זה טעות. זה למחוק. אז אצלי זה לא בסדר. אז יש כנראה מתוקן. אוקיי. כנראה זה בסדר, אוקיי. וזה לימוד. דלכל דבר השם צריך שתחילה המעשה יבוא מן האדם, ואחר כך ישיג עזר מן השמיים. זה הסדר. שאלות, בבקשה. כן.
כן, אבל אתה אומר לנו דוגמאות של הכרעות סוגיות שונות בתורה, אבל גאולה, אנחנו מדברים על סוגיה של גאולה.
נגיע לגאולה, כל זה הקדמה כללית. אני בכוונה קראתי את תתי הפרקים. קודם כל, הקדמה כללית, אחר כך זאת ההנהגה העקרונית שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. עוד לא הגענו לגאולה, עוד מעט נגיע לגאולה. כעיקרון, אם אדם לא פותח משלו, הקדוש ברוך הוא לא יפתח לו.
אבל איך אתה מביא את זה ראייה לגאולה?
עוד לא הגענו.
2,000 שנה
היינו בגלות. עוד לא הגענו. אנחנו עכשיו סיימנו 156, הנה, פסקה ב', כל זה הרי היה הקדמה. נכון? הנהגת השם בעולם באופן עקרוני, השתדלות האדם, התערות הזה לטאטה, ואז השם עוזר התערות הזה, זה באופן כללי. עכשיו בג', אני רואה שגם עשיתי טעות פה ב', בג', ככה נגעת השם בגאולה האחרונה, השתלות מלמטה ומתוך כך עזרה מלמעלה. תכף נגיע לגאולה ותכף נראה יותר מזה, מהי בדיוק ההשתלות. תכף נראה, בבקשה. זה נושא בפני עצמו. אני הייתי שם את הר הבית כאמרנו פעם, הר הבית זה סדר אחר. אני אגיד את אולי בכותרת ראשית. אנחנו אומרים לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח והעוד, נכון? לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף, הגבורה זו מכת בכורות, התפארת זה מתן תורה, הנצח זה ירושלים, העוד זה בית המקדש. אנחנו רואים שחכמים, ואם אינני טועה, רבי עקיבא דרש את הדרשה הזאת. כלומר, מה אנחנו רואים? שחכמים חילקו בין ירושלים לבין בית המקדש. ירושלים ובית המקדש זה שתי מדרגות. ירושלים זה הנצח. ההוד, בית המקדש זה ההוד. מה ההבדל בין נצח לבין הוד? אומר הרב בעולת ראייה. נצח זה לא רק מלשון מוחלט, נצחי. נצח זה מלשון ניצחון, ניצוח. כלומר, אנחנו נקראים נצח ישראל, א', כי אנחנו נצחיים, ב', כי אנחנו צריכים לנצח את כל מי שמפריע לנו לגלות את הנצח הזה. לכן, הדרך אל ירושלים עוברת דרך מאבקים. כך מסביר הרב. דרך מאבקים פוליטיים, צבאיים, תמיד על ירושלים היו מלחמות. תמיד. אבל בית המקדש זה הוד. מה זה הוד? הוד זה, זאת הקרנה. כשאני אומר, האדם הזה יש לו הוד פנים. כלומר, הוא מקרין עלינו. אנחנו לא צריכים להיכנס להתנגשות כדי לראות מי מנצח, אלא יש איזושהי הקרנה פנימית של התוכן, של האופי, של הערך, של המשמעות, שמתוך זה כל מי שנמצא בחוץ מושפע. זה לא יבוא במאבקים. אומר שם הרב, יסוד גדול, הרבה אנשים לא יודעים את זה, שבית המקדש לא ייבנה מתוך מאבקים. הרי היה, דרך אגב, אפשר להוכיח את זה פעם, עשינו דווקא פה במכון לפני כמה שנים, עברנו ככה, לא הייתי אומר על כל התנ"ך, אבל פרקים ארוכים בתנ"ך ראינו שעל ירושלים תמיד היו מלחמות. על בית המקדש הייתה הסכמה. גורן הרבנה היבוסי נקנה בהסכמה. על בית המקדש אין מלחמה. אני אומר את זה בצורה מצוירת כזאת. לא יכולה להיות הסיטואציה הבאה, שיעמדו טנקים בהר הצופים ובהר הזיתים ובמערב וכו', ואנחנו נבנה את בית המקדש. זה לא יהיה. בית המקדש ייבנה בהסכמה של אומות העולם. עולת ראייה? אתם רוצים שאני אקרא את זה? בבקשה, אני אקרא את זה. לכן הר הבית זה סדר אחר. זה סדר אחר, אבל רק אולי נקרא טיפה. דרך אגב, לכן הרב ציוד היה מתנגד להניף דגל ישראל על הר הבית. שאלו את הרב ציוד אחרי מלחמת ששת הימים, אולי צריך להניף דגל ישראל על הר הבית? אמר הרב ציוד, הר הבית זה סדר אחר. הר הבית זה לא דגל ישראל. דגל ישראל זה הטלית ומגן דוד, זה שני הכוחות. הר הבית זה לא מגן דוד. זה משהו אחר. למאן דאמר שמגן דוד זה המגנים של דוד המלך במלחמה. הר הבית זה לא מלחמה. אני אקרא רק את הקטע שצריך. קצר. עולת ראייה א', יש כמה פירושים. יש כמה פירושים. יש כמה פירושים. מי שרוצה לכתוב מקור, עולת ראייה א', עמוד ר' למד ג'. אני קורא רק ממש, אני קורא חלק. הנצח זה ירושלים, העוד זה בית המקדש. אומר הרב, העוז הלאומי של המלוכה מקושר עם ירושלים, ששם יש בו כיסאות לבית דוד. עכשיו שימו לב, החוסן הלאומי הישראלי, נקרא לזה כלל ישראליות, ברמה הלאומית, פגש בדרכו מכשולים רבים, ועוד הוא עלול לפגוש, וכולם ינצח. נצח מלשון ניצוח, וממילא כשאנחנו מנצחים, אנחנו מגיעים אל הנצח, מגלים את הנצח. וכולם ינצח בעוז השם ויעמוד לנצח. זה הנצח, זו ירושלים. אבל ההוד זה סדר אחר. נבדל מזה הוא רוח השם אשר על ישראל. כלומר, לא הצד של החוסן הלאומי, מבחינת ירושלים. הצד של הרוח הישראלית, רוח השם, שהיא מבחינת המקדש, הקודש. נבדל מזה הוא רוח השם אשר על ישראל. שהוא עתיד להיות לאור עולם, הרי אין לנו מצווה לצאת למלחמת דת על אומות העולם. יש לו מצווה כזאת? לא. לצאת למלחמה כדי לגייר את העמים. לא. אבל יש לנו ציווי לצאת למלחמה כדי לכבוש את הארץ. זה כן. כלומר, לכבוש את הארץ בצד הלאומי, יש לנו מצווה מדאורייתא לצאת למלחמה. אבל להפיץ את היהדות כדת אמת, אין לנו מצווה חיובית לצאת למלחמה. מלחמת דת. הפוך. בוא, בצד של החוסן הלאומי יוצאים למלחמה. בצד של רוח השם לא יוצאים למלחמה. בו אין תכונת הפגישה של התנגשות להתפשט בכוחו. תראו את המשפט הבא. כי לא נצטוונו לשאת חרב ומלחמה ולקרוא בשם השם לעמים לא ידעו. כי אם לא נצטוונו לצאת למלחמת דת. כי אם כאשר יגדל שם ישראל, שם ישראל מה שהוא צריך להיות, ועמים רבים יראו את האות והתפארת הקדושה, ושלום העולמים הנמשך מהוד דעות נשגבות כאלה, האות זה בית המקדש, שבהן רפודה קדושתן של ישראל בלא פגישה של התנגשות ובלא התגברות, ירוצו לבקש את השם אלוקי ישראל. סיכום, אם כן, בית המקדש, מקום ההורה, לא בנצח יתגבר, לא בהוראת ניצוח המורה התגברות של פגישה על התנגדות. בית המקדש לא ייבנה עם טנקים מסביב. כי הם בעוד הנתון עליו, ברוח החן והקדושה, לפניו הכריעו איים, ועמים רבים יבקשו פני השם בהר ציון, על פי תביעה הבאה מהכרה פנימית מצידם. אני מדלג טיפה, שמאהבה ורוממות נפש ירוצו הכל להיכנס תחת דגלו. לכן צריך לשים לב לחילוק הזה, רבותיי, לפני יום ירושלים החילוק הזה הוא חשוב. יש אנשים שלא יודעים את זה. לכן ההתנגדות לעלות להר הבית היא קשורה גם לעניין הזה. כלומר, אין בעיה הלכתית לעלות להר הבית במקומות המותרים. אין פוסק שיגיד לך שאסור. אם אתה עושה את ההכנות המתאימות ואתה עולה למקומות האפשריים, אין שום בעיה לעלות להר הבית. כל השאלה היא, האם זה נכון לעלות להר הבית בצורה של ויכוח, בצורה של מאבק, בצורה של כוחנות, בצורה של התנגשות. יש כאן עוד סוגיה אחת שקשורה לזה. כתוב שלוש מצוות נצטוו ישראל. קודם כל להעמיד להם מלך. אחרי זה להכריד זרו של המלך, אחרי זה לבנות להם בית הבחירה. יש סדר. קודם כל, לבנות את החיוב ברמה הלאומית. אחרי זה לסלק את השלילה ברמה הדתית שמתחפשת לרמה הלאומית המלך, אחרי זה לבנות את השלמות ברמה הרוחנית, בית מקדש. סדר. קודם כל הבניין הלאומי בישראל, אחרי זה סילוק המפריע הלאומי והרוחני, ואז בניין הרוחני. זה הסדר. נפסק להלכה ברמב״ם ששלושת המצוות האלה הם על פי הסדר הזה. ולכן קודם כל מעמידים מלך, שאלו את הרב ציודה כמה שנים, כמה זמן מעמידים מלך? אמר להם הרב ציודה, אנחנו עדיין עסוקים בעמדת מלכות. המלכות שלהם היום בישראל? לא, השבוע האחרון יוכיח. אנחנו עדיין עסוקים בעמדת מלך. עכשיו מי שרוצה לעסוק בסוגיה הזאת בצורה מסודרת, יש ספר לא ידוע של הרב אבינר, נכתב לפני הרבה שנים, נקרא שלהבת יא. כמדומני, ראיתי שיצא ספר חדש, מקדש מלך, משהו כזה של הרב אבינר? כן, אז במקדש מלך, אם אינני טועה, אחד הפרקים כולל בתוכו את הספר של לבית יא. או למקדש הכתוב, כן, כן, למקדש הכתוב. למקדש הכתוב. אז יש שם, הספר של לבית יא הוא פרקים בתוך למקדש הכתוב הזה. יש שם כמה שיחות מאוד חשובות בנושא הזה של עלייה להר הבית. מי שרוצה לראות את הדברים, כדאי מאוד ללמוד את זה פעם בצורה מסודרת.
נתנאל, מי שרוצה להשיג את זה.
מה?
אפשר להשיג את זה
אצל נתנאל. אפשר להשיג את זה. יש לו אחוזים, מה אתה רוצה?
אנחנו דיברנו על השתדלות וגם עסקנו בנושא...
נחזור אלינו, כן.
אבל מה קורה כאשר ההשתדלות היא לא תורמת את דרך השם? לדוגמה במקרה שלנו, הצבא. הוא לא צבא דתי. אי אפשר לומר שהצבא שלנו הוא צבא דתי. אז הכל טוב ויפה, אנחנו עושים השתדלות, אבל אם ההשתדלות לא תורמת...
אנחנו תכף, שאלה חשובה, אנחנו תכף נראה האם ההשתדלות כן הולכת או לא הולכת. בית נראה, שאם זה מגיע למצב של ראשון אומות העולם והסכמה עם אומות העולם, אנחנו עכשיו, היום בעצם, אנחנו רק בהקדמה. שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו באופן כזה. אני לא רוצה להזכיר דברים שכולכם יודעים, הרי המקורות כאן בסוגיה הזאת הם אין ספור. אפשר להביא לכאן אלפי מקורות לסוגיה הזאת. למשל, מקור אחד שכולנו מכירים וצריכים לשנן אותו כל הזמן. חז"ל אומרים בגמרא מסכת ברכות, גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמיים. גדול הנהנה מיגיעו. מסביר שם הרב, אדם הרבה פעמים יכול לא להתייגע מספיק. זה לא עניין רק של פרנסה. זה בכל נושא. אדם מגיע לבית המדרש, אומר, השם תעזור לי. תכניס לי חוכמה שאני אבין את מה שאני לומד. לא, לא. אתה תתייגע בעצמך, והקדוש ברוך הוא ייתן סייעתא דשמיא. בסוגריים. במדרש, בפרשת כי תישא, על הפסוק, ויכל אלוהים לדבר איתו, ויתן לו ככלותו לדבר איתו שני לוחות אבנים, מספרים חז"ל את הסיפור הבא, הסיפור מזעזע, שמשה רבנו 40 יום אחרי שהוא היה בהר סיני, ולמד אצל המורה הכי טוב, הטוב ביותר, שכח את כל מה שהוא למד. בא משה רבנו אחרי 40 יום, עומד לרדת עם הלוחות, בא מיואש לקדוש ברוך הוא, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לימדת אותי, אתה המורה הכי טוב, אני התלמיד הכי טוב. שכחתי הכל. מה יהיה? אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, היות וראיתי שאתה השתדלת והתאמצת 40 יום מה שאכלת, אני עכשיו נותן לך את הכל במתנה. שנאמר, ויתן לו. מה זה ויתן? במתנה. אז למי הקדוש ברוך הוא נותן במתנה? רק למי שמשתדל. אז אפילו משה רבנו, אפילו ב-40 יום שהוא היה בהר סיני, אפילו את הצדדים הרוחניים של התורה, של החיים, אפילו זה, עד שאנחנו לא עושים את ההשתדלות המקסימלית, המקסימלית, הקדוש ברוך הוא לא יתן לנו. אם נעשה השתדלות מהמקסימלית, ייתן לנו בסייעתא דשמיא. לכן חז"ל אמרו, גדול הנהנה מיגיעו. זה לא רק יגיעו ברמה הפיזית, פרנסה, זה גדול הנהנה מיגיעו בכל נושא. מסופר כידוע על הגאון מווילנה, שהוא באים אליו מגידים בלילה, ורוצים לגלות לו סודות התורה. והוא סילק אותם. יש ספר, אחד מבעלי התוספות, נקרא שוט מן השמיים.
מה זה מגידים?
מגידים? אני לא מבין במגידים. וואו, גילו לו סודות התורה. אמר, סילק אותם, לא רוצה, לא רוצה אותם. מלאכים גילו לו סודות התורה בחלומות. אגרה, סילק אותם. יש ספר, יש לי בבית את הספר הזה, נקרא שוט מן השמיים. שאלות ותשובות מן השמיים. אחד מבעלי התוספות, בלילה לפה שלח לישון היה שואל קושיות, ובלילה הוא באים אליו מלאכים, שליחים, וכו', מדטרויץ', מטרויץ' וכו', היו מגלים לו את התשובות, בבוקר קם, כתב את התשובות. דרך אגב, חלק מהשאלות והתשובות הן נפקא מינות אדירות. למשל, אחת הנפקא מינות הגדולות היא, האם אישה שפטורה ממצוות הזה שהזמן גרמה, יכולה לברך על מצוות הזה שהזמן גרמה? למשל, האם אישה יכולה לברך על ארבעת המינים בסוכות? יש נפקא מינות אדירות, שם שאלות מאוד עקרוניות. אז יש מחלוקות עצומות, האם אפשר לפסוק על פי הספר הזה להלכה? שוט מן השמיים. למה לא? לא בשמיים.
לא בשמיים.
רוב הפוסקים אומרים שאי אפשר לסמוך על הספר הזה להלכה. אתה לא יכול לצרף אותו להלכה, למה? כי לא פוסקים על פי בת קול. לא פוסקים על פי שמיים. תנורו של הכנאי כמשל. כלומר, היסוד הזה של גדול הנהנה מיגיעו יותר מרשמיים, אומר שם הרב בעינייה, זה דבר עקרוני. כי אנחנו יכולים לתלות את חוסר העשייה שלנו באיזה מין השגחת השם, אמונה וביטחון. אומר שם הרב ביטוי קצר, בואו נעצה עם זה לחיים. אומר הרב ככה, המטרה שלנו בחיים זה שיהיה ביד האדם, כך הוא כותב, בידו טובו. שהטוב של האדם יהיה בידו, יהיה בזכותו. שיהיה בידו טובו. הטוב צריך להיות מתוך ההשתדלות שלנו, לא מתוך המתנה שקיבלנו. שונא מתנות יחיד, זה לא רק התנות מהחנות. זה כל סוג המתנות. כי זה יסוד העולם, הרב הוא ברא את העולם כדי שהאדם יעשה, יבנה מעצמו. ולכן עוד לא הגענו בכלל לסוגיית הגאולה. ולכן אפילו בגאולת מצרים, שהייתה גאולה כביכול ניסית כמעט לחלוטין, והחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. נחשון בן עמינדב היה צריך לקפוץ למים. כל מה שלא, וכמו שראינו מקודם, בכל שלב הוא היה צריך, או כולם היו צריכים לגלות את ההשתדלות עד הקצה, ואז הקדוש ברוך הוא עשה נס. לכן זה לא איזה המצאה שאנחנו צריכים להשתדל. זה הסדר שאיתו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו. השתדלות, ומתוך כך השפע האלוקי. כן.
בתקופה של משה זה נבע מתוך סוג של חוסר אמונה. וגם עניין של תפילה, אז גם כשאנחנו נכנסים בית מדרש, אז אנחנו קודם כל אומרים תפילה, זאת אומרת, וגם כשיעקב הלך, אז זה גם תפילה.
אני מסכים, אני חושב שהספר הזה הוא נוגע בהרבה סוגיות, שהסוגיות האלה משיקות ומשלימות אחת את השנייה. אני מסכים שמנו לומדים למשל רק את הסוגיה הזו שגולה בדרך הטבע. דרך אגב, עוד לא הגענו לבשר של הסוגיה בהקשר שלנו, כן? אז היינו, רגע יש הרבה קושיות. הסוגיה שגולה בדרך הטבע היא משלימה את הסוגיה של שלבי גאולה. ושלבי גאולה זה משיח בנושא משיח בן דוד, כל מה שלמדנו. ויש פה פרק שלם, גאולה לדעת חילוניים, זה הפרק, חילוני במחון, זה הפרק המצאתי פה בספר. וכל הסוגיות שלמדנו, גאולה ותשובה, כלומר, כל הפרקים האלה משלימים את זה. לכן זה לא נכון לקחת רק את הפרק הזה, אבל למרות שאפילו מהפרק הזה אנחנו נראה בהמשך, יש כאן דברים אשר רואים. טוב, יש כאן הזכרה, אנחנו צריך לעצור אחת. אז רבותיי, אני אפגש ביום שלישי, שיעורי בית, כמו שאמרנו, להתפרס על הפרק ברמת הבקיאות לפחות. בסדר?